כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros shashui Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי חפאי בתשרי תשע"ו, מסכת נזיר, דף ממזיין. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, הייחודית יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשבת הבאה עלינו לטובה שבת פרשת בראשית, שבת מברכין את ראש חודש חשוון, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. וכך כותב הפלא יועץ באות א', אהבה לקדוש ברוך הוא. אהבה לקדוש ברוך הוא אין מידה טובה ממנה, כי ממנה נמשך כל עבודת השם יתברך וכל היהידות. ואינו דומה עובד מאהבה לעובד מיראה. וכבר הרב ספר הברית העמיק, הרחיב והעריך לברר שורש האהבה והיראה בטוב טעם ודעת. דברי פי חכם, חן. אשרי אדם שוקד על דבריו, ולרגל המלאכה אשר לפניי, אבוא בקצרה ואכתוב קצת הערות לעצמי ולאנשים אשר כגילי, כפי אשר למדתי מדברי הספר הנ"ל ושאר ספרים אשר ראתה עיני, להיות לזיכרון בין עיניי, והשם אלוקים יעזור לי על דבר כבוד שמו. אהבה לקדוש ברוך הוא היא אחת מתרי"ג מצוות, והיא מצווה תדירית, אשר ביד האדם לקיימה בכל עת ובכל רגע על ידי זכירה, והיא מתקיימת במחשבה והרהור בלבד, כי כאשר ייתן לליבו שראוי לאהוב את השם אהבה עזה, הרי זה מקיים מצווה רבה. והנה אילו המצוות שמתקיימות במחשבה לבד, נקל לקיימן, שהרי האדם אינו יכול לעמוד בלתי מחשבה אפילו רגע, ואם חושב במחשבות זרות והרהורים רעים במקום לחשוב באהבת הקל יתברך ויראתו וכדומה, אין זה כי אם רוע לב שעוזב מקור מים חיים לחצוב בורות נשברים. ובמקום שיכול לעשות מצווה שנוטל עליה שכר, פתאים עברו ונענשו. ולכן ראוי לאדם להתחזק ברוב עוז ותעצומות, להרחיק כל המחשבות זרות וירורים רעים ולחשוב מחשבות קדושות, אפילו ברצוב השוב. ותכף שזוכר אשר לא טוב עושה, שחושב מחשבות זרות, יצטער ויברח לו וידבק בקונו כאשר יוכל. והנה שני מיני אהבה הן. האחת, אהבה מחמת עצמו כי ייתן לליבו, כי דרך גבר לאהוב את איש אשר יראה הנאה ממנו, אפילו הנאה מועטת. וכל שכן אם היא הנאה מרובה, וכל שכן אם נותן לו כל פרנסתו ודי מחסרו וגומל עמו חסדים טובים. אמור יאמר, במה השלם לאיש על הזה אשר עשה עמי חסד ומתנת חינם? אילו אחיה 1,000 שנים, לא אוכל שלם תודות לו. אם ישלחני למרחקים בחצי הלילה, אני חייב לשמוע בקולו, לא אוכל להשיב פניו ריקם. כי הרבה אני חייב לו, ואם חברו יצילו מאיזה חולי או כאב גדול, או מאיזה מום כבד וחסרון עבר, יגדל אהבתו אליו. ואם יצילו ממוות לחיים, יגדל אהבתו יותר ויותר. וחזות וחזות, כמה מדרגות יש לאהבה, גבוה מעל גבוה. ועל אחת כמה וכמה, אהבה כפולה ומכופלת, ראוי לאהוב את הבורא. אשר כל הטובות שבעולם, הן הבאות בידי שמיים, הן הבאות בידי אדם, כולם הם ממנו יתברך, כי הוא הנותן בלב ברועיו להיטיב אילו עם אילו, והרבה שלוחים למקום. אילו דבריו של הפלא יועץ באות א', לכבוד פרשת בראשית, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש, לשאת את תפילת רבי נחוניה בן הקנה, ולעסוק בדברי תורתך באהבה. יהי רצון מלפניך עדינו אליי ולא אהבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. וכתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי יום, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף ממבב, הדף החותם את הפרק השישי של המסכת, פרק ששמו שלושה מינים. לאחר שנסיים את השינון ואת החזרה, נשיב על 6 השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול, בסיום השיעור, על מנת שבסייעת הדשמיה ישמשו הדברים לעסק התורה. למדנו במשנה בדף ממהי עמוד ב' היה מבשל את השלמים או שולקם בישול מרובה, ונוטל לכהן את הזרוע בשאלה מן העיל וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק אחד, ונותנם על כפי הנזיר ומניפם. ואחר כך הותר הנזיר לשתות יין ולהתאמה למיתים. כך היה התהליך בסיום הנזירות. ולרבי שמעון מיד כשנזרק עליו אחד מן הדמים של אחד הקורבנות, הותר הנזיר לשתות יין ולהתאמה למיתים. אמרה הגמרא בדף ממבב, תנו רבנן רבי אליעזר דורש ממה שנאמר ואחר ישתה הנזיר יין שמותר רק אחר שעשה את כל המעשים, דיינו קורבן ותגלחת, ולחכמים מותר אפילו אחר אחד מן הדמים שנזרקו של אחד הקורבנות, דכתיב, ואחר ישתה הנזיר יין, וכתיב, אחר התגלחו את נזרו, וכשם שעושה תנופה אחר מעשה יחידי שהוא גילוח, כך מותר ביין אחר מעשה יחידי. ולא אומרים שכשם שאחר שמובא לגבי ענפה, היינו שמניף אחר כל העבודות הקורבנות כך ביין, אינו מותר עד שיעשה כל העבודות, משום שאם כן, מה הועילה הגזירה שווה? אמר רב, תנופה בנזיר מעכבת מלשתות יין וללישנה כמה? מסבירה הגמרא, היינו כרבי אליעזר שאמר שהותר אחר כל המעשים, והחידוש הוא שגם תנופה מעכבת אפילו שאינה מעכבת לגבי כפרה. ולרבנן, פשיטה שאין תנופה מעכבת, שהרי אפילו תגלחת שהיא בגוף הנזיר, אינה מעכבת. קל וחומר לתנופה שאינה בגוף הנזיר ואינה מעכבת בשום מקום, שלא תעכב את הנזיר מלשתות יין. שאלה הגמרא, ראשנינו בברייתא על הפסוק, זאת תורת הנזיר, דורשים מכך, בין שיש לו כפיים לאותו נזיר, בין שאין לו כפיים, ואיינו שכשם שאם אין לו כפיים, אין התנופה מעכבת, גם ביש לו כפיים, אין התנופה מעכבת, ואיינו, שאף על פי שסברה הברייתא כרבי אליעזר, מכל מקום אין התנופה מעכבת. שלרבנן לומדים זאת בגזירה שווה, אחר, ולא צריך פסוק שאין התנופה מעכבת. דחתה זאת הגמרא ואמרה, כוונת הברייתא היא, שאף אם אין לו כפיים צריך להניף על זרועו. וכך מצינו בברייתא על עניין תגלחת ששנינו על הפסוק זאת תורת הנזיר דורשים בכך, בין שיש לו שיער בין שאין לו שיער, ואי אפשר לפרש את כוונת הברייתא שתגלחת אינה מעכבת, שהרי לרבי אליעזר תגלחת מעכבת, ואי אפשר לומר שהברייתא הולכת כשיטת רבנן שתגלחת אינה מעכבת, שהרי לשיטתם לומדים גזירה שווה מאחר אחר שאין תגלחת מעכבת, אלא על כוחך כוונת הברייתא שכשם שאם יש לו שיער התגלחת מעכבת, גם כשאין לו שיער התגלחת מעכבת וצריך להעביר תער על ראשו. וזה כשיטת בית הלל שאמרו בברייתא, שנזיר ממורת, דהיינו שאין לו שערות, צריך להעביר תער על ראשו. ולבית שמאי אין צריך להעביר תער על ראשו. פרש רבינה, שלבית שמאי אינו מעביר כיוון שאין העברה מועילה לו. ואל רבי אליעזר שתגלחת מעכבת יהיה אסור ביין לעולם, ולרבנן הוא לא קיים את המצווה. ואילו לבית הלל העברה מועילה. סבר רבינה כרבי בדת שאמר שבית שמאי ורבי אליעזר אמרו דבר אחד, ששנינו במשנה, אם אין לו בוען יד ורגל ימין, אין לו טהרה עולמית לגבי המצורע, אלו הם דברי רבי אליעזר. ולרבי שמעון, יניח את הדם על מקום הבוען ויצא ידי חובה, ולחכמים יניח על בוען של שמאל ויצא. ללישנה בתרא בגמרא אמר רב שתנופה מעכבת בנזיר. לאו אמינא, זה אליבא דרבנן כיוון שלרבי אליעזר פשיטא שמעכבת, ואף שלשיטתם כל הדמים ותגלחת אינה מעכבים, מכל מקום התנופה כן מעכבת, כמו ששנינו בברייתא, נאמר בפסוק זאת תורת הנזיר בין שיש לו כפיים בין שאין לו כפיים, והיינו לומר שכשם שאם אין לו כפיים התנופה מעכבת, שכל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו, וזה מדובר לגבי מנחות שלא בללו אותם בשמן, אבל אם היה ראוי לבלול אותם בשמן, זה לא מעכב, אבל אם זה לא ראוי לבלול אותם בשמן, זה כן מעכב. אותו דבר גם פה, כל שאין ראוי להניף, תנופה מעכבת בו. כך אם יש לו כפיים, התנופה מעכבת. דחתה זאת הגמרא, שנינו בברייתא, זאת תורת הנזיר בין שיש לו שיער, בין שאין לו שיער, ושם אי אפשר לומר שתגלחת מעכבת כמו בתנופה, שהרי מצינו, שלבית שמאי אינה מעכבת, ששנינו בברייתא, נזיר ממורת שאין לו שערות לבית שמאי אינו צריך להעביר תער על ראשו, ולבית הלל צריך. והסביר אבינה שלבית הלל צריך ואין לו תקנה, כיוון שהעברה לא מועילה, ולבית שמאי יש לו תקנה, כיוון שמקישים אין לו ליש לו, שכשם שאם יש לו מעביר, אף כשאין לו מעביר, ואם כן גם בתנופה כוונת הברייתא שיניף על זרועו, וזה הולך כשיטת רבי אליעזר. ורבינה אומרת הגמרא נחלק על רבי פדת שאמר שבית שמאי ורבי אליעזר אמרו דבר אחד, דהיינו שסבר שלבית שמאי אין לו תקנה ולרבינה לשיטת בית שמאי יש לו תקנה. לאחר מכן למדנו במשנה גילח על השלמים ונמצא הקורבן פסול, דהיינו שנשפך דמו או יצא או נפסל, תגלחתו פסולה. כיוון שבשעה שגילח לא נזרק אחד מהדמים בהכשר, ואבי כגילחו ליסטים, ואם יקריב אחר כך שער זבחים פסולים, כאילו יקריבם קודם זמנם, שכיוון שגילחו ליסטים, סותר את נזירותו. לרבי אליעזר הוא סותר 7 ימים, ולחכמים 30 יום. גילח על החטאת ונמצאת שנשחטה שלא לשמה והיא פסולה, ואחר כך הביא את קורבן השלמים ואת קורבן העולה והקריבם לשמם, תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו. גילח על העולה או על השלמים שלא לשמן, תגלחתו פסולה כיוון שלא עלו לו לשם חובת נזיר, ושאר הקורבנות שהביא פסולים. ואילו לרבי שמעון צריך להביא שלמים אחרים, אבל שאר הקורבנות כשרים, כיוון שמגלח על שלמי נדבה, יצא ידי חובתו. גילח אחר ששחט שלושתן ונמצא אחד מהם כשר, תגלחתו כשרה, כיוון ששחט על קורבן כשר, ואז יביא את שאר הזבחים לשמן. אמרה הגמרא הקצרה שאחרי המשנה הזו, שנינו במשנה של רבי שמעון גילח על העולה או על השלמים, שלא לשמן יצא ידי תגלחת ויביא קורבן אחר לשמו. מפרש רבד אבא רהבה, שכשגילח שלא לשמו, זה נחשב לשלמי נדבה. ומוכח של רבי שמעון נזיר שגילח על שלמי נדבה יצא ידי חובה, והוא דורש זאת ממה שנאמר בקורבן תודה על זבח תודת שלמיו, ולא כתוב שלמים, משמע שאפילו על שלמי נדבה הוא יצא ידי חובה. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול, הלא הוא דף מ"ו ממסכת נזיר. כעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות ותשובות שישמשו לנו לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה הייתה, מה הכוונה בפסוק אחר התגלחו את נזרו? התשובה היא, לחכמים אחרי מעשה יחידי הוא כבר מותר בכל הדברים שהיה אסור, ולרבי אליעזר אחר כל המעשים כולם. שאלה שנייה, מה הביור במחלוקת בית שמאי ובית הלל אם נזיר ממורת צריך להעביר תער על ראשו או שאינו צריך? התשובה, לשיטת רבינה, בית שמאי סוברים שאינו צריך ואין לו תקנה, ולבית הלל צריך וזו תקנתו, ולרבי אבינה, לבית שמאי אינו צריך לגלח רק מעביר תער על ראשו, ולבית הלל צריך ואין לו תקנה. שאלה שלישית, למסקנה, מה הביור בברייתא וזאת תורת הנזיר, בין שיש בו כפיים, בין שאין לו כפיים? התשובה היא, שני אופנים, או שכשם במי שיש לו כפיים, התנופה מעכבת כך במי שאין לו כפיים ויניף בזרועותיו, או שכשם שמי שיש לו כפיים מניף, כך מי שאין לו כפיים מניף בזרועותיו. אבל אין מקור לכך שהתנופה מעכבת. שאלה רביעית על דף מ"ו. מה דין מצורע שאין לו בוהן יד ימינית? התשובה, לרבי אליעזר אין לו תקנה, ולרבי שמעון יזו מן אדם על מקום הבוהן החסירה, ולחכמים יזו על בוהן שמאלו. שאלה חמישית, למסקנה, לפי מי אמר רב את דבריו שתנופה מעכבת? התשובה, ללשון הראשונה לפי רבי אליעזר, וללשון השנייה לא נפשט בגמרא, והראש מבאר שבהכרח זה לשיטת רבי אליעזר. השאלה השישית והאחרונה על דף מ"ו, אם גילח על קורבן עולה או שלמים שלא לשמן, ואחר כך הביא שאר הקורבנות לשמם, האם עלו לו השאר ומדוע? התשובה, לתנא קמא לא עלו לו, ולרבי שמעון עלו לו, כי סובר רבי שמעון שמי שגילח על שלמי נדבה, היא יצא. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה לדף אשר למדנו אתמול, עלו דף מ"ו ממסכת נזיר. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע כ"ה בחודש, עלו הוא חודש תשרי, עיקר העניין שלשמו התכנסנו ביום הזה, הוא לימוד דפינו היומי, דף ממזיין ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בתחילתו של דף ממזיין, עמוד א', מן המשנה האחרונה בפרק השישי ממסכת נזיר, פרק ששמו שלושה מינין, משנה שפותחת במילים, מי שנזרק עליו אחד מן הדמים ונטמע. מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה דנה לגבי נזיר שנטמע לאחר שהקריב אחד מקורבנותיו קודם שגילח. אומרת המשנה, מי שנזרק עליו אחד מן הדמים, נזיר שישלים נזירותו והקריב את אחד מקורבנותיו ונזרק דמו על המזבח כדין, ונטמע באמת קודם שהספיק לגלח ולהקריב את שאר הקורבנות, רבי אליעזר אומר, סותר את הכל, סותר את כל קורבנותיו, צריך לחזור ולהביא אף את הקורבן שכבר הקריב. וטעמו של רבי אליעזר בזה, לפי שרבי אליעזר סובר לאל בדף מ"ו עמוד א', שהנזיר אסור בשתיית יין ובתגלחת עד לאחר הבאת כל שלושת קורבנותיו. אם כן, כל קורבנותיו חשובים כקורבן אחד. וכאשר נטמע קודם שהקריב את כולם, הרי זה נחשב שנטמע קודם שהקריב אפילו אחד מהקורבנות. והקורבן שהביא, הרי זה כאילו הקריבו בתוך ימי נזרו. אומרת המשנה, וחכמים אומרים, יביא שאר קורבנותיו ויתאר. לכשיתאר, יביא את שאר הקורבנות שלא הקריב באודות האור, אבל מה שהקריב בתארה, אין צריך להביא שוב. חכמים לשיטתם, לאל בדף מ"ו עמוד א', שזריקת דם אחד מן הקורבנות מתיר את הנזיר בשתיית יין ובגילוח, וכיוון שהותר הנזיר לגלח לאחר זריקת דמי הקורבן הראשון, למה יסתור את הקורבן שכבר הקריב? אבל שאר הקורבנות שהביא בזמן תאומתו צריך להביאם שוב כשיתאר, כיוון שהקפידה התורה שיקריבום בתארה. ואינו סותר כלום מימי נזירותו, כי לרבנן, מאחר ונזרק עליו אחד מהדמים, יצא מכלל נזיר לגמרי ולא שייך בו סתירה. ממשיכה המשנה ואומרת, שחכמים הביאו ראיה לשיטתם ואמרו לו לרבי אליעזר, מעשה במרים התרמודית מהעיר תרמוד, שהייתה נזירה שנזרק עליה אחד מן הדמים של אחד מקורבנותיה שהביאה בהשלמת נזירותה. ובאו ואמרו לה קודם שהספיקה לגלח ולהביא את שאר הקורבנות, על ביתה שהייתה מסוכנת שהיא בסכנה ונוטה למות, והלכה אל ביתה ומצאה שמתה, ונטמעה מחמתה, ואמרו חכמים באותו דור, תביא שער קורבנותיה ותתהר. לכשתתהר תביא את שער קורבנותיה, אבל אינה חוזרת להביא את קורבנה שהקריבה בעודה טהורה. מהמעשה הזה יש ראיה לדברינו אנחנו החכמים. זוהי המשנה האחרונה שלנו בפרק השישי במסכת נזיר בדף ממזיין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא שאחרי המשנה עד לסיומו של הפרק השישי. מבארת הגמרא את שיטת רבי אליעזר קטני התנא שונה במשנה. רבי אליעזר אומר סותר את הכל, משמע שכוונתו לומר שסותר את כל ימי הנזירות וצריך למנותם שוב. ועל זה מקשה הגמרא ואמר רבי אליעזר, הרי רבי אליעזר אמר לנו לעיל בדף ט"ז עמוד ב', וכן בדף למתת עמוד ב', וזה מופיע גם לכמן בדף סמך ג' עמוד ב', כל נזיר שנטמע אחר מלות ימי נזירותו, שבעה סותר, סותר רק שבעה ימים שבהם אינו יכול להביא קורבנותיו ולסיים נזירותו מאחר שהוא תמה וזקוק להתאר במשך הימים הללו. כדין כל תממת שמזים עליו מי איפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי וטובל ביום השביעי ונתאר. אבל אין צריך לחזור ולמנות את כל ימי נזירותו, אלא לאחר שיחלפו שבעת הימים יביא את קורבנותיו ובתארה. ואם כן קשה, מדוע אמר רבי אליעזר במשנתנו שסותר את כל ימי נזירותו? מיישבת הגמרא, אמר רב, מהי סותר נמי דקאמר רבי אליעזר? מהי כוונתו של רבי אליעזר ששנה במשנתנו סותר? גם בזה אין כוונתו שסותר את כל ימי הנזירות, אלא סותר את כל קורבנותיו שהביא קודם שנטמע. ולאחר שיתאר צריך לחזור ולהביא את הקורבנות. ובלשון השני מפרש המפרש שכל הקורבנות שהפריש קודם שנטמע, אף על פי שעדיין לא הקריבם, אינו יכול להביאם עכשיו, אלא צריך להביא אחרים תחתיהם. נמצא שנחלקו במשנתנו לעניין הקורבנות, שלדעת רבי אליעזר מכיוון שנטמעו נסתרו הקורבנות שהביא, ולדעת חכמים אין צריך לחזור ולהביא את אלו שכבר הביא בעודנו טהור. ומסייעת הגמרא לפירושו והסברו של רב, אך אינם מסתבר, כך גם מסתבר מתוך המשך דברי המשנה כמו שפירש רב, שלדעת רבי אליעזר סותר את קורבנותיו של הנזיר ולא את ימי נזירותו. דקטני נאמר במשנה והחכמים אומרים תביא שאר קורבנותיה ותתאר. ולא אמרו כלום לגבי ימי הנזירות, כגון אינו סותר את נזירותו, משמע שמחלוקתם היא לעניין הקורבנות, שלדעת רבי אליעזר סותר את מה שכבר הקריב, וחכמים חלקו על זה. שמע מן האחן מוכח כך מתוך משמעות המשנה. מוסיפה הגמרא להוכיח כך מן הראיה שהביאו חכמים לשיטתם במשנה. נאמר במשנה ומעשה נמי במרים, התרמודית מעיר תרמות שנזרק עליה אחד מן הדמים בהיותה בסיום נזירותה, ובאו והודיעו על ביתה שהייתה מסוכנת והלכה לבקר אותה ומצאה שמתה. ואמרו חכמים תביא שער קורבנותיה ותתאר, ולא נזכר כלום לגבי ימי הנזירות אלא רק לגבי הקורבנות. שמע מינה, מכך מוכח שרק לגבי זה הייתה מחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים, ועל זה הביאו לו ראיה מהמעשה עם מרים התרמודית שחכמים חייבו רק להביא את שער קורבנותיה שעדיין לא הביאה. ולפי דברי התוספות בדיבור המתחיל והאמר, כוונת הגמרא להביא שתי ראיות. ראיה ראשונה שלדעת רבי אליעזר סותר את קורבנותיו ולא את ימיו. ראיה שנייה שלפי חכמים אינו סותר 30 יום, אף על פי שלפי חכמים נזיר שנטמע לאחר מלות ימי נזירותו כן סותר 30 יום. אבל זהו רק אם עדיין לא הביא שום קורבן, אבל אם כבר הביא קורבן אחד ונטמע, אינו סותר כלום. אדרן הלך שלושה מינין, אדרן הלך שלושה מינין, אדרן הלך שלושה מינין בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה את הפרק השישי ממסכת נזיר, פרק שסיומו בדף ממזיין עמוד א', ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל ומתחילים את הפרק השביעי של מסכת נזיר, פרק ששמו כהן גדול. בפרק הקודם התבהר שנזיר אסור להיטמע לכל המתים חוץ מלמת מצווה שכולם נדחים מפניו, ואם נטמע מה דינו? אגב כך ממשיכה הגמרא לדון בדינים נוספים שבטומאת מת. הפרק שלפנינו מתחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון התבאר מה הדין בכהן גדול ונזיר שאסורים בטומאה שהלכו ביחד ומצאו מת מצווה שטומאתו דחויה לכל אדם, מי מהם יטמע לו. בחלק השני התבאר שאף על פי שנזיר שנטמע באמת טמא טומאת שיבה וטעון הזעת מי חטאת ביום השלישי והשביעי, וימי הטומאה אינם עולים לו בכלל ימי הנזירות, אף על פי כן יש טומאות מהמת שהנזיר מגלח עליהם תגלחת טומאה וסותר את הימים שמנה קודם הטומאה וצריך להביא קורבנות לטהרתו. יש טומאות מהמת שאין בהם את כל אלו. ובחלק השלישי התבהר על איזה טומאת מת חייב כשנכנס למקדש ועל איזה טומאה אינו חייב. ניגשים אל המשנה הראשונה בפרק השביעי. מדין תורה כהן אדיוט וכהן גדול אסור להיטמע למיתים. ולא רק כהנים כשירים אסורים, אלא כל כהן ואפילו בעל מום אסור להיטמע למיתים, ולומדים זאת ממה שנאמר בפרשה בספר ויקרא. פרק כ"א פסוק א', אמור על הכהנים בני אהרון, כל הכהנים נקראו בני אהרון. כך מפרש שם רש"י. כהן אדיוט הותר להיטמע לשבעת קרוביו. מי הם שבעת קרוביו? אביו, אמו, בנו, ביתו, אחיו, אחותו הבתולה אשר לא הייתה לאיש ואשתו. כאמור בספר ויקרא, פרק כ"א פסוקים ב' ג'. כהן גדול, לעומת זאת, נאמר בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"א, הכל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יתאמה. דהיינו, אסור להתאמה אפילו לקרוביו. הנזיר דינו ככהן גדול שאסור להתאמה אפילו לקרוביו, שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ז' בפרשת נזיר, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יתאמה להם במותם. ואף על גב שבכהן גדול כתוב רק לאביו ולאמו, לומדים כהן גדול מנזיר שגם לשאר קרובים אסור להתאמה, שהרי כהן גדול ונזיר שווים הם בדיני תאומתם. מה שכהן גדול ונזיר אסורים להתאמה לבנם ולביתם, לומדים זאת בקל וחומר, שאם אסורים להתאמה לאביהם ולאמם, אף שחייבים בכבודם, כל שכן שאסורים להתאמה לבן ובת שאינם חייבים בכבודם. אבל באופן שנמצא מת שאין לו קוברים, והוא הנקרא מת מצווה, כולם מותרים להתאמה לו. כמו שהתבהר בגמרא, שאם היה מהלך בדרך ופגע באמת שאין שם מי שיקברנו, הרי זה מתאמה לו וקוברו. והרמב"ן במסכת יבמות דף פ"ט עמוד ב' כותב שכל היתר להתאמה למת מצווה הוא רק משום כבוד הבריות, ולכן באופן שיש אחרים שיתעסקו עם המת הזה, אסור לכהן ולנזיר להתאמה לו. והתוספות במסכת בבא מציע דף ל' דיבור המתחיל אלה כותבים שכבוד הבריות של מת מצווה חמור יותר משאר כבוד הבריות, משום שמוטל בביזיון ויש לחשש שמא יסריח או יאכלו וכלבים. רש"י במסכת ברכות דף כ עמוד א' דיבור המתחיל שב כותב שאין כבוד הבריות דוחה את איסור הטומאה, אלא שהותר לנזיר ולכהן להתאמה למת מצווה, כי האיסור שלא להתאמה למתים לא נאמר על מת מצווה, ודינו כקרובים של כהן אדיוט שלא נאמר בהם איסור טומאה. וכך אומרת המשנה הראשונה של הפרק השביעי בדף מ"ז עמוד א', כהן גדול ונזיר אין מתאמין לקרוביהם, אסורים הם להתאמה אפילו לקרוביהם שמתו, אבל מתאמים למת מצווה, למת שמצאו ומוטל בדרך, ומלבדם אין מי שידאג לקבורתו. למרות שמסכתנו עוסקת בענייני הנזיר, פותחת המשנה במילה כהן גדול ולא במילה נזיר, מכיוון שבסדר הפסוקים בתורה כהן גדול קודם לנזיר, כי פרשת כהן גדול כתובה בספר ויקרא בפרשת אמור, ואילו פרשת נזיר כתובה בספר במדבר בפרשת נשא. לכן נוקטת כאן המשנה כהן גדול קודם נזיר. כך תוספות דיבור המתחיל כהן גדול. ממשיכה המשנה ואומרת, היו הכהן הגדול והנזיר מהלכין בדרך ביחד ומצאו מת מצווה, ומאחר שדי בכך שאחד מהם יתעסק בקבורתו, אין שניהם נתמאים לו. יש מחלוקת הנאים מי מהם יתאמה לו. רבי אליעזר אומר, עדיף שיתאמה כהן גדול ואל יתאמה נזיר. וחכמים אומרים, עדיף שיתאמה נזיר ואל יתאמה כהן גדול, ואפילו לא כהן אדיוט. אמר להם רבי אליעזר לחכמים, והוא מפרש להם את העמו שעדיף שיתאמה הכהן שאין קדושתו חמורה כל כך, שאם נתמה למת אף שעבר איסור, אינו מביא קורבן על תומתו. ואל יתאמה הנזיר שהוא מביא קורבן על תומתו, אחר שנתאר כמבואר בפרשה, בספר במדבר פרק ו' פסוק י'. החיוב להביא קורבן הוא סימן למעלת קדושתו של הנזיר יותר מקדושת הכהן. אמרו לו, השיבו לו חכמים לרבי אליעזר, עדיף שיתאמע הנזיר שקדושתו קלה יותר מכהן, שאין קדושתו קדושת עולם, שאינו קדוש כל חייו בקדושת הנזיר, מכיוון שסתם נזירות 30 יום, ואף שיכול אדם לקבל על עצמו גם נזירות עולם, מכל מקום, מכיוון שסתם נזירות 30 יום, גם מי שמקבל על עצמו נזירות עולם, הקדושה שחלה עליו נחשבת כקדושה לזמן. כך תוספות בדיבור המתחיל נזיר, ועוד, שאף שיכול לקבל נזירות עולם, תחול נזירותו רק משעה שנדר. לעומת זאת, קדושת הכהן עם שעת לידתו. ועוד, שקדושת הכהן באה עליו מאליה על פי ציווי השם, אבל קדושת הנזיר באה עליו על ידי שנדר, ולכן אף אם קיבל נזירות עולם, מכל מקום קדושת שעה היא נקראת. ואילו בתלמוד הירושלמי מבואר שטעמו של רבי אליעזר הוא שסובר כשיטת בית שמאי שתדיר ומקודש, מקודש קודם, ומטעם זה אמרו במסכת ברכות דף נ"א עמוד ב' שבקידוש מברך תחילה על היום המקודש ורק אחר כך על היין שתדיר. ומאחר ואם נטמע הנזיר ומביא קורבן על תומתו, הרי הוא מקודש, ולכן הכהן נטמע ולא הנזיר, אף על פי שקדושת הכהן תדירה שנוהגת לעולם. אם כן, זה התשובה שהשיבו חכמים לרבי אליעזר, עדיף שיטמע הנזיר שקדושתו קלה יותר מכהן שאין קדושתו קדושת עולם, שאינו קדוש כל חייו בקדושת הנזיר, ועל יטמע הכהן שקדושתו קדושת עולם וחמורה קדושתו יותר משל הנזיר. אז בפשטות, נחלקו רבי אליעזר ורבנן מי מהם מותר לו לעבור על איסור טומאה, האם הנזיר או הכהן. אבל בשער המלך בהלכות מאכלות אסורות פרק י"ד הלכה י"ז הוא כותב, שמאחר ובין בכהן ובין בנזיר הקפידה התורה שלא יתאמו למתים, ובאמת מצווה אמרה התורה שחייבים להתעסק עמו, אם כן לשניהם אין כאן איסור, אלא מכיוון שהתורה הקפידה שהנזיר והכהן לא יהיו טמאים, נחלקו רבי אליעזר וחכמים מי יתאמה למת מצווה. ואין הנידון כאן חומר האיסור, אלא מי מהם עדיף שיהיה במצב של טומאה. מדבריו משמע, שאף אם לרבי אליעזר יתאמה הנזיר ולחכמים יתאמה הכהן, אין הם עוברים על איסור תומה. וכך גם התורה אבן מוכיח בדעת התוספות שכל דיני הקדימה הם רק מדרבנן, אבל מדאורייתא שניהם מותרים להתאמה למת מצווה. אבל המנחת חינוך במצווה שין עין וב כותב שאם הפטור מלהתאמה למת מצווה תימא את עצמו, הוא מקבל מלכות. זו המשנה הראשונה פותחת את הפרק השביעי ממסכת נזיר בדף ממזיין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא במקרים שונים ששניים האסורים להתאמה פגעו במת מצווה. אומרת הגמרא בישלם, הדין פשוט הוא בכהן גדול ונזיר שמצאו מת מצווה, דהי סבר, חכמים סוברים, כהן גדול עדיף בקדושתו מנזיר ולכן התאמה הנזיר, והי סבר, ורבי אליעזר סובר, נזיר עדיף בקדושתו מכהן ולכן התאמה הכהן, כמו שנתבררו סברותיהם במשנה. וכן סברה ברורה היא בכהן גדול משוח בשמן המשחה, דהיינו שנתמנה להיות כהן גדול על ידי שנמשך בשמן המשחה, שהיו מתמנים הכהנים על ידי משיכה ומשיכתן היא לגדולה, כי כן ניצד מלכו של עולם שזהו חינוך גדולתם, כאמור ברש"י ספר שמות פרק למד פסוק חפתת, ומרובה בגדים, כהן שנתמנה להיות כהן גדול על ידי שלבש שמונה בגדי כהונה, וכיוון שכהן גדול לובש בגדים מרובים יותר מכהן אדיוט, שהרי כהן הגדול לובש שמונה בגדים ואדיוט לובש רק ארבעה, לכן הוא נקרא מרובה בגדים. וצריך לציין ולומר שבזמן שהיה שמן המשחה מצוי, מינוי כהן גדול היה על ידי משיכתו בשמן הזה. מזמן יהושיהו המלך בסוף בית ראשון שנגנז שמן המשחה, ולא יכלו לעשות שמן המשחה חדש, שהרי נאמר בספר שמות פרק למד פסוק למד א', שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם, ודורשים מכך זה ולא אחר, אז היו ממנים כהן גדול על ידי שלבש את שמונת הבגדים המיוחדים לכהן גדול. ודעת רש"י שם, שצריך גם לעבוד עבודה באותם שמונת הבגדים. אז כאשר כהן משוח בשמן המשחה וכהן מרובה בגדים פגעו במת מצווה, משוח בשמן המשחה עדיף, מעלתו גדולה יותר, והכהן המרובה בגדים הוא הנתמה למת מצווה. והטעם, דאילו משוח בשמן המשחה כאשר חטא בשוגג באווירה שבמזיד מתחייב עליה כרת, מביא לו קורבנו פר חטאת הבא על כל המצוות, שמביאו מי שעובר על אחת מכל מצוות השם שזדונם כרת. ואילו מרובה בגדים אין מביא קורבן מיוחד זה, אלא כבשה או שעירה כקורבן חטאת של כל אדם מישראל שחטא באווירה כזו. והטעם שיש עדיפות בכך שמביא פר ולא כסבה או שעירה, שפר הוא קורבן הציבור שעבר אווירה, שחייבים עליה חטאת, ואם כן כהן משוח שמביא פר נידון כציבור, ועדיף שיתמה כהן מרובה בגדים שנידון כיחיד. משמע מן הגמרא פה ששייך שיהיו שני כהנים גדולים בזמן אחד, כי הרי מדובר ששני כהנים גדולים הלכו ופגעו במת מצווה. כהן גדול אחד שנמשך בשמן המשחה וכהן גדול אחד שהוא מרובה בגדים. ולא עוד, אלא שאחד מהם נמשך בשמן המשחה וחברו נתרבה בבגדים, והאופן לכך הוא ייתכן שאחר שנגנז שמן המשחה גלה הכהן המשוח בשמן המשחה או שחלה, ומינו כהן אחר תחתיו על ידי ריבוי בגדים. והכהן השני שימש בכהונה גדולה זמן רב, ולכן אף אחרי שהראשון עברי או שב מגלותו, הוא אינו חוזר לעבודתו ואין מעבירים את השני מתפקידו. כך מסביר התוספות בדף ממ"ז עמוד א' בדיבור המתחיל וכן. מסביר הקרן הורה שאין הכוונה שהכהן הראשון אינו חוזר כלל לעבודה, שאם כן הרי הוא משוח שעבר. ומבואר להלן בגמרא שמשוח שעבר מתפקידו ומרובה בגדים, מרובה בגדים עדיף. אלא הכוונה שאין הראשון חוזר והשני יידחה, כמו במקרה שכהן שני שימש כשהרה קרי לראשון. אלא מאחר שהשני שימש כמה שנים, אין מעבירים אותו ושניהם יכולים לשמש. עוד מתרצים התוספות את האפשרות הזו ששני כהנים גדולים יהיו באותה תקופה, שאחר שנגנז שמן המשחה, הרה קרי לכהן המשוח ביום הכיפורים ומינו כהן אחר תחתיו בריבוי בגדים, ומצאו מת מצווה ביום הכיפורים עצמו, ואף שאינם יכולים לקוברו, כי קבורת מת מצווה לא דוחה יום טוב, וכל שכן שאינה דוחה שבת ויום הכיפורים. מכל מקום מותר להם לטלטלו מחמה לצל, מחמת כבודו. בזה אמרה הגמרא שאף שכהן מרובה בגדים עובד בו ביום, המשוח עדיף ממנו, הוא במעלה גבוהה ממנו, שהרי הוא מביא פר לקורבן חטאת, ולכן המרובה בגדים הוא יטלטל את המת מנחמה אל הצל ויתמה לו. מוסיף הבאר משה ומבאר שמדובר שהם פגעו במת מצווה לאחר שסיימו את כל עבודת יום הכיפורים בבית המקדש, ולכן משוח בשמן המשחה עדיף, ומי שיתמה הוא הכהן גדול מרובה בגדים. כי דוחק לומר שיתמה מרובה בגדים, ואז יצטרכו למנות כהן גדול אחר כדי להשלים את עבודת יום הכיפורים. ויהיה הגמרא מקרה שמרובה בגדים עדיף מכהן משוח בשמן המשחה. וכן אם פגעו במת מצווה כהן גדול משוח בשמן המשחה שעבר מכהונתו, וכהן גדול מרובה בגדים שמשמש כעת בכהונה גדולה. כלומר, שהיה כהן גדול מרובה בגדים שנטמא ביום הכיפורים ומשכו כהן גדול אחר שיעבוד במקומו. ואחר יום הכיפורים חוזר הראשון לעבודתו, והמשוח בשמן המשחה אינו ראוי לעבוד עבודה, והוא נקרא משוח שעבר. מקשים הראשונים, אם הכהן הראשון היה מרובה בגדים, אם כן מנויו היה כבר אחרי שנגנז שמן המשחה, אז איך משכו בשמן המשחה את הכהן שעבד תחתיו ביום הכיפורים? בתרצים הראשונים שמדובר באופן שהיו שלושה כהנים גדולים. תחילה משכו כהן גדול, מי שנטמע משכו כהן אחר תחתיו. אחר יום הכיפורים עבר מכהונתו וחזר הכהן הגדול הראשון ועבד כמה שנים, בינתיים נגנז שמן המשחה וגלה המשוח בשמן המשחה הראשון ומינו אחר תחתיו בריבוי בגדים. המשוח בשמן המשחה שעבר והמרובה בגדים הלכו בדרך ופגעו במת מצווה. מוסיפים התוספות בדיבור המתחיל מרובה בגדים ומבארים שהטעם שאחרי שגלה הכהן הגדול הוצרכו למנות כהן גדול אחר מרובה בגדים ולא מינו את זה שכבר נמשך בשמן המשחה שעבר, כי חוששים משום איבה כל ימי חיי הראשון אף עם גלה. אם כן אומרת הגמרא, מה קורה אם פגעו במת מצווה כהן גדול משוח בשמן המשחה שעבר מכהונתו וכהן גדול מרובה בגדים שמשמש כעת בכהונה גדולה? אז הדין ברור שמרובה בגדים עדיף, מעלתו גדולה יותר, והמשוח בשמן המשחה שעבר הוא זה שיתמה למת מצווה. והטעם, דמרובה בגדים עביד עבודה, עובד בעבודות בית המקדש, ואילו משוח שעבר, כהן גדול שמשכו אותו בשמן המשחה ועבר מכהונתו, לאו בר עבודה הוא, אינו ראוי לעבודה, ויתמה הוא למת מצווה. והסוגיה כאן היא כדעת רבי יוסי במסכת יום עדף י' ב' עמוד ב', שכהן גדול שעבר מעבודתו ביום הכיפורים אחמת קרי ומינו אחר תחתיו, אחרי יום הכיפורים הראשון חוזר לעבודתו והשני אינו עובד כלל. לא בשמונה בגדים ככהן גדול, כדי שלא תהיה איבה בינו לבין הכהן גדול שחזר לעבודתו, וגם הוא אינו משמש בארבעה בגדים ככהן אדיוט, כי מעלים בקודש ואין מורידים. אחרי שמינו אותו לכהן גדול, לא ייתכן שיחזור לעבוד בתור כהן אדיוט. והוא הדין מרובה בגדים ומרובה בגדים שעבר. שני הכהנים הגדולים הללו הלכו בדרך ופגעו בבית מצווה, או משוח בשמן המשחה ומשוח בשמן המשחה שעבר מכהונתו, העובד עבודה עדיף במעלתו. אלא נקטה הגמרא חידוש גדול יותר, שאף על פי שהראשון משוח בשמן המשחה והשני נתמנה להיות כהן גדול רק בריבוי בגדים, אף על פי כן הראוי לעבודה עדיף. וכן אומרת הגמרא, אם פגעו באמת מצווה כהן גדול שעבר מלשמש בכהונה גדולה מחמת קירויו שנטמע בתומת קרי, וכהן גדול שעבר מחמת מומו שנפל בו בין מום קבוע בין מום עובר, והוא אינו ראוי לעבודה, כגון שהרה מום בכהן הגדול והמינו אחר תחתיו, והכהן שמינו תחתיו נטמע בקרי. שני הכהנים הגדולים הללו הלכו בדרך ופגעו באמת מצווה, והוא הדין שהיה אפשר להעמיד את הדין הזה בשני כהנים אדיוטות, שאחד מהם אינו ראוי לעבודה מחמת קרי ואחד אינו ראוי לעבודה מחמת מום. כך מפרש הראש, אבל רבינו פרץ אומר שבדווקא מדובר בכהנים גדולים ואי אפשר להעמיד בשני כהנים אדיוטות שאינם עסוקים בעבודה, כי לשון הגמרא שעבר משמעותו כמו בדין הקודם שמדובר בכהן גדול שהעבירו מעבודתו. ועוד, שאם מדובר בכהנים אדיוטות שאחד מהם בעל מום ואחד בעל קרי, ואין הם עסוקים בעבודה בבית המקדש, אם כן, אין מעלה לבעל קרי במה שנתאר קודם לחברו, כיוון ששניהם אינם עובדים עבודה, ואיזה מהם שירצה מותר לו להתאמה למת מצווה. אם כן, מדברת הגמרא על מקרה שפגעו במת מצווה כהן גדול שעבר מלשמש בכהונה גדולה מחמת קרי, מחמת שנטמע בתומת קרי, וכהן גדול שעבר מחמת מומו. הדין ברור שהכהן שעבר מחמת קירויו שנטמע בתומת קרי עדיף במעלתו על הכהן שעבר מחמת מומו. והטעם, דאילו אי כהן זה שראה קרי חזי לעבודה למחר, ראוי הוא לחזור ולעבוד למחר לאחר שיתאר ויעריב שימשו, אם ימות הכהן הגדול הראשון, או אף בחיי הכהן הגדול הראשון, שמאחר והאיסור לחזור לעבודה הוא רק מדרבנן משום איבה, אבל מהתורה הוא ראוי לעבודה, לכן מי שיהיה ראוי קודם לעבודה, קדושתו עדיפה, ואילו כהן שעבר מחמת מומו לא חזי, הוא לא ראוי לעבודה עד שיתרפא ממומו, מכיוון שהקודם להיות הראוי לעבודה מעלתו גדולה יותר, לכן הכהן שעבר מחמת מום הוא זה שיתמע למת מצווה. אז בעיקר דיני הקדימה שנאמרו אצלנו בסוגיה, אין הכוונה שיש חומר באיסור תומה אצל אחד יותר מאשר אצל חברו, אלא שזה דין כללי במעלות שיש בכהנים, ודיני הקדימה במעלות שייכים בכמה דברים, ואחד מהם הוא שמי שמעלתו פחותה הוא הנטמע למת מצווה. מביאה הגמרא מקרה שבו יש ספק מי מהשניים שפגעו במת מצווה יתמע למת מצווה. היא באה אליו, נשאלה השאלה הזו לבני הישיבה. וזה בעצם המשך למה שאמרנו בתחילת הסוגיה בשלמה, כלומר, שבכל הדינים שמנינו עד כה, היה הדין פשוט מי צריך להיתמע למת מצווה, אבל בדין הזה, שלפנינו מסתפקת הגמרא, מי משניהם יתמע. כך התוספות בדיבור המתחיל, משוח מלחמה. אם כן, נשאלה השאלה הבאה לבני הישיבה, מה יהיה הדין במשוח מלחמה? מה זה משוח מלחמה? כהן שנמשך בשמן המשחה ונתמנה לדבר אל העם קודם יציאתם למלחמה, כמו שנאמר בספר דברים פרק ח' פסוקים ב' ד', והיה כקורבכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל יירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. רש"י מפרש שהפסוק מדבר בכהן המשוח לכך ונקרא משוח מלחמה, ובמסכת אוריות דף י"ב עמוד ב' למדנו שבכמה דברים דינו ככהן גדול. אם כן, כהן שנמשך בשמן המשחה ונתמנה לדבר אל העם קודם יציאתם למלחמה הוא סגן כהן שמינו, אם יערה פסול בכהן הגדול ישמש הוא תחתיו, כמבואר במסכת יום הדף למתת עמוד א', הכהן הזה היה לובש ארבעה בגדים וכל דיניו ככהן אדיוט, ובאופן שנתמע הכהן גדול ביום הכיפורים עובד הסגן במקומו בשמונה בגדים. אם כן, כאשר משוח מלחמה וסגן הלכו בדרך ופגעו באמת מצווה, היי מיניו עדיף, מי מהם עדיף, מי מעלתו יתירה, וממילא יתמה חברו ויתעסק במת מצווה. ומבארת הגמרא את צדדי הספק. האם משוח מלחמה עדיף על הסגן משום דחזי למלחמה, שהמשוח ראוי למלחמה, שנתמנה לצאת עם העם למלחמה ורבים תלויים בו, כך מפרש התוספות בדיבור המתחיל משוח מלחמה, והראש מפרש שהצד שמשוח מלחמה עדיף מפני שנמשך בשמן המשחה, או דילמה או שמה נאמר סגן עדיף על המשוח מלחמה, משום דחזי לעבודה, הסגן נתמנה לעבוד ביום הכיפורים, אם יערה פסול בכהן גדול, ומכיוון שעיקר מינויו הוא לשמש בעבודה, מעלתו יתירה, מאשר המשוח מלחמה. ומקור הדברים הוא במסכת יום הדף עין ג' עמוד א', שהגמרא אומרת שם שמשוח מלחמה אינו משמש לא בארבעה בגדים ככהן אדיוט, ולא בשמונה בגדים ככהן גדול, ופשטות לשון הגמרא שם, שהמשוח מלחמה אינו ראוי לעבודה כלל. זה הספק של הגמרא. הביאה הגמרא ראיה כאחד הצדדים בספק, תשמע בו ושמע ראיה ממה דתניא, ממה ששנינו בברייתא. מסכת אוריות דף י"ג עמוד א', אין הבדל בדיני הכהונה בין משוח מלחמה לסגן, אלא דבר זה בלבד, שאם היו שניהם יחד מהלכים בדרך ומצאו מת מצווה, ודי בכך שאחד מהם יתאמה לצורך קבורתו של אותו מת, הדין הוא שיתאמה משוח מלחמה ועל יתאמה הסגן. אם כן, נפשט הספק מברית המפורשת שכהן המשוח מלחמה הוא זה שצריך להתאמה. ולמרות שיש עוד הבדלים בין משוח מלחמה לסגן כהן גדול, כמבואר במסכת יום הדף עין ב' עמוד ב', שמשוח מלחמה משמש בבגדים של כהן גדול כשנשאלים בו באורים ותומים, וסגן משמש בבגדים של כהן אדיוט, ועוד הבדל שחמשת האיסורים המיוחדים לכהן גדול שאינו פורע ופורם ומצווה על הבתולה ואסור באלמנה ואינו מתאמה לקרובים נוהגים דווקא במשוח מלחמה ולא בסגן. בכל זאת התנא בברייתא תפס את הדברים שבהם קל דינו של משוח מלחמה מסגן, וזאת הכולה היחידה שיש במשוח מלחמה שהוא הנטמע למת מצווה. כך התוספות בדיבור המתחיל תשמע, אילו התוספות ראש מסביר שהברייתא כאן דיברה על ענייני טומאה, ולכן היא שנתה את ההבדל שיש ביניהם לגבי טומאה, למרות שיש הבדלים נוספים בדיניהם. מקשה הגמרא סתירה לדין הזה מברייתא אחרת. שואלת הגמרא והתניא, הרי שנינו ברייתא בתוספתא במסכת אוריות, שנאמר במשוח מלחמה קודם במעלתו לסגן. משמע מהתוספתא שלכל דבר עדיף משוח מלחמה על הסגן, והוא קודם לו גם בדין הזה, שאם פגעו שניהם במת מצווה, הסגן הוא זה שיתאמה ויתפל במת מצווה ולא המשוח מלחמה. אם כן, קשה שבברייתא הקודמת מבואר שהמשוח מלחמה הוא זה שנטמע. מתרצת הגמרא, אמר מר זוטרא, הברייתות דיברו בשני עניינים. הברייתא בתוספתא דיברה לעניין לאחיותו, ובזה משוח מלחמה עדיף במעלתו וקודם לסגן, ואם נפלה מפולת על שניהם ואפשר להציל רק אחד מהם, מצילים את המשוח מלחמה. וגם מוסיף הראש שלאחיותו, הכוונה לפרנסו במזונות, קודם המשוח מלחמה לסגן, וכן לבדותו מהשבי, וכן לכל עניין שבמעלה וקדושה, משיח מלחמה עדיף, כאמור במאירי במסכת אוריות. ומסבירה הגמרא מה היא טעמה, מהו הטעם שהמשוח עדיף, משום דתלו בי רבים, שרבים תלויים בו, שהוא עושה מלחמה בשביל רבים. והברייתא השנויה לעניין טומאה למת מצווה, ובזה הדין להפך, שהסגן עדיף במעלתו, והמשוח מלחמה הוא זה שיתאמה למת מצווה. והטעם שלגבי טומאה סגן עדיף, זאת למדנו, דתניא, למדנו בברייתא, במסכת יום הדף למתת עמוד א', רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, למה תקנו למנות סגן לכהן גדול? כדי שאם יערה, דהיינו אם יערה בו פסול בכהן גדול, הרי הסגן נכנס או משמש תחתיו, ולכן עניין טומאה, הסגן עדיף, כי שמה יערה פסול בכהן גדול, ויהיה צריך הסגן להיכנס ולעבוד תחתיו. ממילא הוא חייב להיות מוכן לכך, דהיינו טהור. ולמרות שכבר ידענו בשאלה שזו העדיפות שיש בסגן שעומד ובמקום הכהן גדול לשמש תחתיו בשעת הצורך, ועוד הרי זו משנה מפורשת בתחילת מסכת יום השישיבת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ומתקנים לו כהן אחר תחתיו שמא יערה בו פסול, הנה מבואר שהסגן עובד במקום כהן גדול ומשמש תחתיו. בכל זאת יש לומר שדברי רב חנינה בן אנטיגנוס הם ראיה לתירוצו של מרזוטרה, שמכך שנתבאר שהסגן התמנה מחשש תומה, כלומר שאם התאמה הכהן גדול ישמש הסגן במקומו, לכן אף שלגבי להחיותו משוח מלחמה עדיף על הסגן, בכל זאת לגבי תומה עדיף הסגן על המשוח מלחמה, שהרי כל מינויו הוא משום תומה. בעוד שמדברי רב חנינה בן אנטיגנוס למדנו שמינוי של הסגן היה בכל השנה, משום שכל יום שאירע פסול בכהן גדול היה הסגן נכנס תחתיו גם בעבודות אחרות, כגון בפר יעלם דבר של ציבור, שזה קשה רק בכהן גדול או בסגן. ולכן הוסיפה הגמרא ואמרה, למה תקנו סגן לכהן גדול? הכוונה היא לכל ימות השנה ולא רק לגבי יום הכיפורים, ולכן הדין הוא שהסגן צריך להיות נשמר מתומה כל השנה. וממילא כאשר הוא פוגע יחד עם כהן גדול משוח מלחמה במת מצווה, המשוח מלחמה הוא זה שיטפל במת מצווה. מדייקת הגמרא עכשיו במשנתנו שכהן גדול ונזיר מותרים להיטמע למת מצווה. אומרת הגמרא, עד כאן לא פליגי, עד כאן לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים במשנה, אלא דווקא בכהן גדול ונזיר, כי כעז לי בהדי הדדי, כשהלכו יחד ומצאו מת מצווה בדרך, מי מהם יטמע לו? אבל חד חד לחודי, אבל באופן שכל אחד בפני עצמו פגע במת מצווה, בר יטמויי אינון, בני תומיים, כלומר, מותרים הם להיטמע למת מצווה. וממה שצריכה הגמרא לדייק ממחלוקת רבי אליעזר וחכמים, שאותרו כהן גדול ונזיר להיטמע למת מצווה, מוכח שלא גורסים במשנה את המילים, אבל מטמים למת מצווה, ולכן צריכה הגמרא לדייק כך ממחלוקת רבי אליעזר וחכמים, והיא לא שואלת במפורש מניין הדין הזה ששנינו במשנה, שכהן גדול ונזיר מטמים למת מצווה. כך תוספות בדיבור המתחיל, עד כאן לא פליגי. כעת דנה הגמרא, מניין למדנו את היתר הזה? שואלת הגמרא, מניין מילי, מניין למדנו את הדברים הללו שכהן או נזיר, כשפוגעים במת מצווה, מותרים להיטמות למת מצווה? משיבה הגמרא, דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא המבארת את לשון הפסוק שנאמר בדיני כהן גדול בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"א, על כל נפשות מת לא יבוא. במה הכתוב מדבר? באיזה נפשות מת הפסוק מדבר ואוסר עליו להיטמע להם? היא ברחוקים, אם נאמר שהאיסור נאמר במיתים שאינם קרוביו, אסור לו להיטמע. לא הייתה צריכה התורה לכתוב שאין כהן גדול נטמע להם, שהרי קל וחומר הוא, אפשר ללמוד את הדין הזה בקל וחומר מכהן אדיוט. ומה כהן אדיוט? כהן רגיל שהוא מתאמה לקרובים אינו מתאמה לרחוקים, אם כהן אדיוט שהתורה התירה לו להתאמה לקרוביו. כאמור בספר ויקרא פרק כ"א פסוקים ב' ג' כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו ולאחותו הבתולה, הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש, לה התאמה, כך אומרת התורה לגבי כהן אדיוט. בכל זאת הכהן אדיוט אסור לו להתאמה לרחוקים, כהן גדול החמור שאינו מתאמה לקרובים כמו שנאמר בסוף הפסוק לאביו ולאמו לא התאמה, אינו דין שאינו מתאמה לרחוקים, בוודאי שאסור לכהן הגדול בתומה לרחוקים, אלא בהכרח שיש להעמיד את תחילת הפסוק שאמר על כל נפשות מת לא יבוא, שבקרובים הכתוב מדבר שאסור הכהן הגדול להיטמע לקרוביו. ומאחר ולמדנו שאסור להיטמע לקרוביו, המילה לאביו היא מיותרת. למדנו מהאיתור הזה שדווקא לאביו הוא דינו מיטמע, המיטמע הוא למת מצווה, אבל מותר כהן גדול להיטמות למת מצווה. ולמרות שהגמרא אמרה שלומדים איסור תומה לרחוקים בקל וחומר מכך שכהן גדול נאסר להיטמע לאביו ולאמו, ואם כן יוצא שהמילה לאביו אינה מיותרת, כי היא נצרכה כדי ללמדנו את החומר האיסור של התומה בכהן גדול, אלא צריך להסביר שמה שאמרו קל וחומר לאו דווקא הוא. כוונת הגמרא שדין פשוט הוא שאי אפשר להתירו לכהן הגדול בתומה לרחוקים, שהרי בהכרח שהפסוק בא להזירו על תומת קרובים, וממילא המילה אביו מיותרת ללמד יותר תומה במת מצווה. כך התוספות בדיבור המתחיל היא ברחוקים, קל וחומר מהדיוט. עכשיו דורשת הגמרא את איתור המילה לאימו שנאמרה באיסור התומה של כהן גדול. אומרת הגמרא, ולאימו, המילה לאימו גם היא מיותרת, והיא נדרשת לגזירה שווה לחדר רבי. כמו שדרש רבי, דתניא, שנינו בברייתא לעיל בדף מ"ג עמוד א', רבי אומר, והברייתא הזו מופיעה בספרי בספר במדבר פרק כ"ו, רבי אומר, גבי נזיר נאמר בספר במדבר פרק ו' פסוקים ו' ז', כל ימי הזירו להשם על נפש מת לא יבוא, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא יטמע להם במותם. ומאחר שנאמר על נפש מת לא יבוא, למדנו שאסור הוא להיטמע למת. אם כן, מדוע צריך לומר שאף לקרוביו לא יטמע במותם? אלא בא ללמדנו שדווקא במותם אינו מטמע, בתומת מת אסור הוא להיטמע להם, אבל מטמע הוא לנגעם ולזיבתם, מותר הוא להיטמע להם אם הם מצורעים או זווים, כי רק תומת מת נאסרה על הנזיר. מצורע מטמא את הנוגע בו, ואת הנמצא עמו בבית, שאם נכנס המצורה לבית, נטמעו האדם והכלים אשר בבית, אף שלא נגעו במצורה. והגמרא כאן מבארת שאין הנזיר אסור להיכנס לאוהל המצורה או לגעת בהם. והחידוש הוא שאף שמצורה חשוב כמת, כאמור במסכת נדרים דף סמך דלת עמוד ב', והיה מקום לומר שהנזיר יהיה אסור להיטמע לו, ישמיענו הפסוק שמותר לו להיטמע לצרתם. כך התוספות בדיבור המתחיל ולאימו וכן הראש. ועוד הם כותבים שבתומת זיווה פשוט שלא נאסר הנזיר, אלא אגב ששנה רבי את היתר התומה למצורה, שנה גם את היתר התומה לזו. והמלבי מוסיף ואומר שיש חידוש בזו ומצורה שהם חמורים יותר ממת, כי הרי צריכים להשתלח מחוץ לשלושת המחנות. בכל זאת גם להם מותר הנזיר להיטמע. ואפילו אם המצורה או הזו אינם קרוביו של הנזיר, מותר לו להיטמע להם. שואלת הברייתא, ואין לי מקור להיתר תומת מצורה וזו אלא רק בנזיר? אבל בכהן גדול מניין, שגם כהן גדול מותר להיטמע לזו ומצורה, משיבה הגמרא, אמרת, תאמר שיש ללמוד כך מכך, שלא יאמר אמו בכהן גדול, שלא היה צריך לכתוב את המילה אמו בכלל, אילו שנאסר על הכהן הגדול להיטמע להם, שאין תלמוד לומר. המילה הזו לא מיימדת אותנו שום דבר, כי לא צריך את המילה הזו כדי ללמדנו איסור תומת כהן גדול לאמו. שערי הדין הזה קל וחומר הוא, אפשר ללומדו, בקל וחומר, ולמרות שכבר לאיל, בדף ממ"ז עמוד ב' אמרה הגמרא, שהמילים לאבי ולאמו מיותרות, בכל זאת מביאה כאן הגמרא את הקל וחומר פעם נוספת, כדי שהאיתור של המילה אמו יהיה ברור ומרווח יותר, להבנת העניין. וגם בלי הקל וחומר, היינו יודעים שמכיוון שכתוב על כל נפשות מת לא יבוא, אז גם אמו בכלל כל הקרובים שאסור להיטמע להם. אז ודאי המילה לאמו היא מיותרת, כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, ואין לי אלא בנזיר. אז אם כן, מסבירה הגמרא מהו אותו קל וחומר שממנו היינו לומדים שאסור לכהן גדול להיטמע לאמו, ומה אם במקום שהקלה התורה שכהן אדיוט מיטמא אפילו לאחיו מאביו, בכל זאת חמור דינו של כהן גדול שאין כהן גדול מיטמא אפילו לאביו, במקום שאין כהן אדיוט מיטמא לאחיו מאמו, שכהן אדיוט אסור לו להיטמע לאחיו מהאם, שאין כהן אדיוט נטמע אלא לאחיו מאביו, שרק אח מן האב נקרא אחיו ולא אח מן האם, ומניין לומדים זאת? נאמר בבני יעקב בספר בראשית פרק מבית פסוק למדבית, 12 אנחנו אחים בני אבינו. לומדים מכך שדווקא אחים מן האב כבני יעקב נקראים אחים ולא אחים מן האם. ובמסכת יבמות דף י"ז עמוד ב' למדנו מבני יעקב גם לעניין ייבום. נאמר במצוות ייבום כי ישבו אחים מיחדיו, דווקא באחים מן האב יש דין ייבום. אז מה במקום שאין כהן אדיוט מיטמע לאחיו מאמו, כי הרי כהן אדיוט אסור להיטמע מאחיו מהאם, אלא רק לאח מהאב, אינו דין האם לא יהיה הדין שאין כהן גדול מטמא לאמו? שהרי מהגזירה שווה אחווה אחווה מבני יעקב רואים שעדיפה קורבת משפחת האב ממשפחת האם. ואם כהן גדול אינו נטמע לאביו, כל שכן שלא יטמע לאמו. אומרת הגמרא, אם זכית, ומכיוון שזכינו ללמוד את הדין הזה שכהן גדול אסור להיטמע לאמו מהדין, דהיינו על ידי קל וחומר, אם כן קשה, מה תלמוד לומר אמו? מה למידים אנו מהמילה לאמו שאמרה התורה? אלא המילה הזו שנאמרה בכהן גדול מופנה, היא מיותרת ופנויה לדרשה אחרת. וממילא נוכל להקיש ולדון עימנו גזירה שווה. כלומר שדורשים גזירה שווה רק אשר יש תיבה מסוימת שאין לה צורך בפסוק. ואין נדרשת ממנה דרשה אחרת אלא היא פנויה כדי ללמוד ממנה את הגזירה שווה. כמו שמבואר במסכת נידה דף רב ב' עמוד ב' שמבארת את הכלל מתי דורשים גזירה שווה. וכוונת הגמרא כאן, שמכיוון שהמילה אמו היא תיבה מופנית, תיבה פנויה ומיותרת, שאין לימוד ממנה, נוכל לדרוש אותה לגזירה שווה, כפי שמיד תאמר הגמרא. אומרת הגמרא שנאמר אמו בנזיר, נאמר בנזיר לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יטמע להם במותם, ונאמר אמו בכהן גדול, לאביו ולאמו לא יטמע, אז נדרוש כך, מה אמו אמור בנזיר בא ללמדנו שבמותם אינו מטמע, אבל מטמע הוא לנגעם ולזיוותם, דהיינו כאשר הם מצורעים או זווים מותר לו לבוא איתם במגע, אף אמו האמור בכהן גדול ילמדנו את הדין הזה שבמותם אינו מטמע, אסור לו להיטמע במותם, אבל מטמע לנגעם ולזיוותם. כאשר יש בהם צרעת או זיווה, אין לו איסור לבוא איתם ולגעת בהם, כי על טומאה כזו לא אסרה התורה. חוזרת עכשיו הגמרא לבאר מניין שגם נזיר מותר להיטמע למת מצווה. אומרת הגמרא, אשכחן מצאנו מקור שכהן גדול נטמע למת מצווה. אבל נזיר מנהלן, מניין שגם נזיר נטמע למת מצווה? נשאלת השאלה על הגמרא, הרי כלל בידינו שאין גזירה שווה למחצה, כאמור במסכת כריתות דף חב ב' עמוד ב'. ואם לומדים דין אחד בגזירה שווה, לומדים גם את שאר הדינים משם. אם כן קשה, הגמרא יכלה להביא מקור להיתר של הנזיר להיטמע למת מצווה, מן הגזירה שווה של אמו אמו, שכשם שהמילה אמו נדרשת בגזירה שווה ללמוד כהן גדול מנזיר להתירו להתאמה למצורה וזב, כמו כן נלמד נזיר מכהן גדול לעניין היתר טומאה למת מצווה, מתרץ הראש שאם לא היה כתוב עוד פסוק לדרוש ממנו שנזיר מותר במת מצווה, היינו אומרים שהגזירה שווה אמו אמו באה להתיר רק טומאה למת מצווה, אבל יהיו כהן גדול וכהן אדיוט אסורים להתאמה למצורה שטומאתו חמורה, שהרי מצורה הוא קש למת, והרי הוא בכלל איסור התורה להתאמה למתים. ועוד תירוץ שהגמרא לא אמרה שאפשר ללמוד מגזירה שווה, משום שעדיפה הגמרא למצוא לימוד מתוך פרשת נזיר בעצמה, ולא ממקום אחר. אז התירוץ הראשון הוא של תוספות, בדיבור המתחיל האחי, והתירוץ השני הוא של הראש. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור מחפשת מקור לכך שגם נזיר מותר לו להתאמה למת מצווה. אומרת הגמרא דתניא, שנינו ברייתא שמופיעה בספרי על פרשת נשוא פרק חו, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ו פסוק ו, כל ימי הזירו לה השם על נפש מת לא יבוא. אלמלא שנכתב בפסוק את התיבה מת, שומע אני מפשטות הפסוק שאפילו נפש בהמה שמתה במשמע. במשמעות המילה נפש שנאמר בפסוק, יש גם נפש בהמה, כי עניין שנאמר בספר ויקרא פרק חפדה לפסוק חי, מכה נפש בהמה. ומכיוון שמצאנו שגם בהמה נקראת נפש, היינו אומרים שיעשר הנזיר להתאמה אף לנבילת בהמה. תלמוד לומר לכך בא הפסוק ואומר על נפש מת לא יבוא לדורשו, שבנפש אדם הכתוב מדבר ורק אדם נקרא נפש מת. ולמרות שגם בהמה נקראת מת, כאמור בספר שמות פרק חפה לפסוק למדלת והמת יהיה לו, בכל זאת אין הבהמה נקראת נפש מת, אלא או בשם נפש או בשם מת בלבד. כך תוסות בדיבור המתחיל כל ימי הזירו להשם. והטעם בזה שמכיוון שלבהמה אין השרת הנפש, לא שייך לקרוא לה בשם נפש מת, כי נפשה חוזרת למקור היסודות. כדכתיב במגילת קהלת פרק ג' פסוק כ"א, רוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ, והיינו שהכל חוזר למקור היסוד שלה. אבל מפני שבחיה היא נקראת נפש בהמה, לכן אם היה כתוב על כל נפש לא יבוא, הייתי אומר שהכוונה על כל הדברים שנקראים בשם נפש בחייהם, כולל בהמה. אולי הייתי אוסר על הנזיר להתאמה גם לנבילת בהמה, לכן נאמר על נפש מת לא יבוא, שבנפש אדם הכתוב מדבר, רק אדם נקרא נפש מת. רבי ישמעאל חולק ואומר שאינו צריך, איננו צריכים לדרשה של נפש מת למעט בהמה שמתה. למה? שהרי הוא הפסוק אומר על נפש מת לא יבוא, דורשים מהלשון לא יבוא, שכתוב בתומה הזו, שבנפשות המתמות בביאה כתוב מדבר, התורה אסרה תומת מת, המתמת הבא לאוהל שלו, ודווקא אדם מתמה באוהל, שנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק י' ד', אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל יתמה שבעת ימים, אבל בהמה אינה מתמת אלא במגע ולא באוהל, והתורה לא אסרה על הנזיר להתאמה לה. כוונת רבי ישמעאל, שמכיוון שבפסוק נאמר לא יבוא, הרי ודאי הוא שהנזיר מוזהר גם על מגע ומסע, בהכרח שכוונת הכתוב לומר שדווקא בתומה שמתמת באוהל מוזר עליה הנזיר, אבל תומה שאין מתמה באוהל, אין הנזיר מוזר עליה. וממשיכה הברייתא, מהכתוב בפסוק הבא לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו, לא יתמה להם במותם, אנחנו דורשים, שדווקא לאביו ולאמו הנזיר אינו מתמה, אבל מתמה הוא למת מצווה. כלומר, שמאחר שלמדנו מהפסוק על כל נפשות מת לא יבוא, שהנזיר אסור להתמה לכל נפש אדם שמת, אם כן, ארבעת הפרטים, אביו, אמו, אחיו ואחותו, שנאמר בהם איסור תומה, מיותרים הם ונאמרו לדרשה. ומאמילים מאביו ואמו דורשים להתיר להתאמה למת מצווה. ואומר הראש, למרות שהגמרא כאן בסוגיה מזכירה את אביו ואמו ביחד, אז משמע שדורשים את היתר להתאמות למת מצווה גם מאביו וגם מאמו. בכל זאת אומר הראש שבאמת הדרשה היא רק מהמילה לאביו ולא מהמילה לאמו, הנדרשת בהמשך הסוגיה לדרשה אחרת, ובחינם היא הוזכרה כאן. ותוספות בדיבור המתחיל לאביו אומר שלמסקנת הסוגיה גם המילה לאביו דורשים לדרשה אחרת, ויתר נזיר באמת מצווה לומדים מהמילה לאחיו, אלא שהגמרא דנה בפירוש הברייתא עד המסקנה שלומדים מלאחיו. הסבר נוסף אומרים התוספות שהתנא ידע מיד בתחילה שלומדים יתר מת מצווה מהמילה לאחיו, מה שאמר לאביו ולאמו אבי כמו וגומר, כלומר שהכוונה שעיקר הלימוד הוא מלאחיו שנאמר בסוף הפסוק. כעת מבררת הברייתא מדוע אי אפשר ללמוד בקל וחומר את יתר הנזיר להתאמה למת מצווה. שואלת הברייתא, עד שלא יאמר, הרי גם אם לא היה כתוב לאביו ולאמו, יש לי אפשרות ללמוד שנזיר נטמא למת מצווה בדין, על ידי קל וחומר. ומהו הקל וחומר? ומה אם כהן גדול שקדושתו קדושת עולם? דהיינו שקדושתו היא כל ימי חייו, ומתאמה למת מצווה, כמו שלמדנו לאל בדף ממ"ז עמוד ב', כל שכן נזיר שאין קדושתו קדושת עולם, שאין קדושתו כל ימי חייו, אלא עד שיסיים את נזירותו, אינו דין וכי לא יהיה דינו שמתאמה למת מצווה? מיישבת הברייתא ואומרת לו, אין ללמוד את הקל וחומר הזה, משום שיש לדחות את הקל וחומר, ולומר, אם אמרת בכהן גדול שמותר לו להתאמה למת מצווה, משום שהקלה בו התורה גם בדבר הזה, שכן, אם נתמה, אינו מביא קורבן על תומתו. אז האם תאמר אף בנזיר שיהיה מותר לו להתאמה למת מצווה? הרי בו יחמירה התורה בנזיר, שהוא מביא קורבן על תומתו. ולמרות שחכמים במשנה סוברים שמעלת הכהן הגדול שקדושתו קדושת עולם היא גדולה ממעלת הנזיר שמביא קורבן על תומתו, כל זה נאמר רק אחרי שאמר הכתוב שנזיר נטמא למת מצווה, שבזה הורה הכתוב שהבאת הקורבן אינו מעכבו מלהיטמא למת מצווה. אבל אולי שאמר הכתוב שהיטמא, היה לנו לומר מסברה שהבאת הקורבן אצל נזיר מעכבתו מלהיטמא למת מצווה, מאחר שהבאת קורבנו, קורבנות האשם והחטאת, מורה בכך שבמה שנטמא נקרא חוטא, ואם כן איך יחטא להשם בשביל מת מצווה שהוא כבוד בשר ודם? לכן מבינה כעת הגמרא פה שנזיר חמור יותר, ושמא תאמר שאויל ומבין קורבן על תומתו דינו יהיה שלא יתאמה למת מצווה, שהרי איסור התומה שבו חמור יותר מאשר בכהן גדול, ואף אם כהן גדול מותר לו להתאמה למת מצווה, לא נוכל ללמוד ממנו קל וחומר לנזיר. לכן תלמוד לומר צריך לימוד מיוחד לדרוש לגבי נזיר שלאבי ולאמו לא יתאמה, אבל מתאמה הוא למת מצווה. ממשיכה הברייתא לדון בדרשה הזו ושואלת, או שמא נדרוש מהאיתור של לאבי ולאמו דרשה אחרת, שנזיר אינו מתאמה דווקא לאביו ולאמו, משום שמצטער עליהם ביותר ומזלזל בקדושת נזירותו. כי מסתם מרוב צערו הוא מזלזל בעצמו ובוכה בקול רם ותולש זקנו ומכה על ראשו כדרך המצטערים, ואינו כבוד לאדם צדיק וקדוש לעשות כך. אבל אולי הוא יתאמה לשאר מיתים שאינם משיבת קרוביו, שמאחר ואינו נעצב עליהם יהיה מותר לו להתאמה להם, ואם כן אין ראיה שנזיר מתאמה למת מצווה. דוחה הברייתא ואומרת, אמרת וכי אפשר לומר כך? הלו יש לנו ללמוד מקל וחומר שהנזיר לא נטמא לרחוקים. ומהו הקל וחומר? ומה אם כהן אדיוט, כהן רגיל שמתאמה לקרובים, אינו מתאמה לשאר מיתים שאינם קרוביו? נזיר שאינו מתאמה לקרובים, אסור לו להתאמה לקרובים שלו, אינו דין וכי לא יהיה דינו שלא יתאמה לשאר מיתים? אלא ודאי שאין להקל בו בנזיר יותר מאשר כהן אדיוט, ואסור לו להתאמה לשאר מיתים. וכוונת הברייתא, להוכיח מהדין בכהן אדיוט שאף שקדוש הוא ואין לו לזלזל בעצמו, אין תומת קרובים חמורה יותר מתומת רחוקים, אלא הסברה שאמרנו היא אינה אמיתית, ויותר מסתבר להתיר להתאמה לקרובים אשר לרחוקים. ולכן אין להקשות איך מצאנו ללמוד נזיר מכהן שקדושתו קדושת עולם, כי לא באנו ללמוד דין מסוים מכהן, אלא רק להוכיח שאין סברה להחמיר יותר בתומת קרובים, והסברה שווה הן בכהן אדיוט והן בנזיר. ממשיכה הברייתא ואומרת, ומכיוון שאין ללמוד מהמילים לאבי ולאמו להתיר לו להתאמה לשאר מיתים, מה תלמוד לומר, מה בא הפסוק לומר במילים הללו לאבי ולאמו? בהכרח שבא ללמדנו שלאבי ולאמו הוא דלא מתאמה, אליהם אסור לו להתאמה, אבל מתאמה הוא למת מצווה. והברייתא מוכיחה שלאבי ולאמו זה בא להתיר תומה למת מצווה. עד שלא יאמר, אף אם לא היה כתוב בפירוש שנזיר אסור להתאמה לאביו, יש לי אפשרות ללמוד את הדין הזה בדין. בבניין אב, שהרי נאמרו בתורה לשונות של כללות, עם חף הכוונה, דהיינו כלל לשון שאוסר את דבר באופן כללי, נאמר בכהן גדול בספר ויקרא פרק חפה לפסוק י' א', על כל נפשות מת לא יבוא. ונאמרו בתורה לשונות של כללות גם בנזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ו', על נפש מת לא יבוא. כלומר, שגם בכהן גדול וגם בנזיר התורה כתבה, שאסורים להתאמה לכלל המיתים, ואנחנו דנים ואומרים, מה כללות האמורות בכהן גדול, כשם שמצינו שאיסור תומה בכהן גדול נכתב בלשון כללי ללמדנו, שאסור לו להתאמה לכל נפש מת, והמילה לאביו מיותרת היא לדרוש ממנה שלאביו אינו מתאמה אבל מתאמה למת מצווה, ובאופן זה נלמד גם בנזיר, שאף כללות האמורות בנזיר, גם בנזיר איסור התומה נכתב בלשון כללי כדי ללמדנו, שאסור לנזיר להתאמה אפילו לקרובים, והמילה לאביו מיותרת כדי לדרוש ממנה שלאביו הוא אינו מתאמה, אבל מתאמה הוא למת מצווה. זאת אומרת, כמו שבפסוק הנאמר בכהן גדול איסור התומה הוא בלשון כללי והוא בא לאסור תומה גם לקרובים, מטעם זה גם הנזיר יאסר להתאמה אף לקרובה, שהרי איסור התומה אמור בו גם כתוב בלשון כללי. ומאחר ונתברר לנו שנזיר אסור להתאמה לקרובים, המילה לאביו מיותרת, וממנה דורשים היתר תומה למת מצווה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף ממ"ז ממסכת נזיר עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דין הנטמא אחר שנזרק עליו דם אחד מקורבנותיו לעניין קורבנותיו ולעניין מניין הנזירות? שאלה שנייה, כהן גדול או כהן אדיוט ונזיר שהלכו בדרך ומצאו מת מצווה, מי מהם מטמא ומדוע? שאלה שלישית, כהן גדול המשוח בשמן המשחה שעבר מתפקידו וכהן גדול מרובה בגדים שנתמנה על ידי ריבוי בגדים, דהיינו שעל ידי שילבישו אותו את שמונת הבגדים, מי מהם קדושתו עדיפה ומדוע? שאלה רביעית, משוח מלחמה וסגן כהן גדול, מי מהם קודם להחיותו ומדוע? ועל החיותו הכוונה לפרנסו וכדומה. שאלה חמישית, משוח מלחמה וסגן כהן גדול, מי מהם עדיף שיתמע למת מצווה ומדוע? שאלה שישית ואחרונה על דף ממזיין, מדוע לא נאמר בברייתא שנפקמינה בין משוח מלחמה לסגן, זה לעניין זה שאיסורי הכהן הגדול אינם חלים על הסגן. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה לדף אשר סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה את לימודו, אנחנו חותמים את לימוד דף ממזיין ממסכת נזיר. ובכך מסתיים שיעור דפינו היומי להיום יום חמישי כ"ה בתשרי תשע"ו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי כ"ו בתשרי תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת בראשית. ערב שבת מברכין את ראש חודש חשוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. ונלמד שני דפים, את דפים ממחת וממתת ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו חורף בריא. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. עם שפע ברכה והצלחה. עם אורת תורה ושמחה. עושר וכבוד וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.